אז אנחנו נמצאים בראשיתו של חודש כסלו. ננסה לראות היבט מעניין בעניינו של החודש ובעניין חנוכה שחל בכסלו. התורה בפרשת אמור, פרשת המועדות בקטע הראשון, בסיום כל המועדות, אחרי שהתורה אומרת בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, נאמר, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. מיד לאחר מכן, וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. והנה הדלקת המנורה. אומרים על כך הראשונים, דבר מאוד מאוד מעניין, הרוקח על התורה, ותלמידו של הרשב"א, אבן שואב, דבר נפלא. הסמיכות בין הדלקת המנורה לסיום פרשת המועדות בחג סוכות, בא ללמד אותנו שקיים קשר הלכתי בין סוכות לחנוכה. סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, פסולה. פסחך למעלה מ-20 אמה, פוסל את הסוכה. נר חנוכה, שהדליקו אותו למעלה מ-20 אמה, פסול. לא יצא ידי חובה. בסוכות אומרים הלל השלם כל יום. בחנוכה אומרים הלל השלם כל יום. את הסוכה בונים בחוץ. את הנר מדליקים בחוץ, על פתח הבית. בסוכות, פרי החג, אנחנו כל יום בתפילת מוסף, קוראים שכל יום פרי החג פוחתים והולכים. בחנוכה, לפי בית שמאי, פוחתים והולכים. מדליקים ביום הראשון 8 נרות, יורדים ל-7 וכך הלאה. זאת אומרת, קיים קשר הלכתי בין סוכות לבין חנוכה. שאלתנו הראשונה היא, מהו הקשר הרעיוני שקיים בין שני החגים האלו, ימי סוכות וימי חנוכה. נראה כמה שורות ברוקח על התורה בקטע השני, ויקחו אליך שמן זית שמח לסוכות, רמז לחנוכה. מה סוכות 8 ימים גומרים את ההלל? אף חנוכה 8 ימים גומרים את ההלל. בהמשך, לעלות נר, ואחר כך כתוב יערוך את הנרות, זה כמו בית הלל, נר, ועוברים לנרות, מוסיד הולך. היה לראשונה נר אחד, וכאן בהלך מוסיף. ואין ללמוד מפרי החג, שמתמעטים, כי פרי החג הם כנגד 70 אומות, שהתמעטו. אבל בכל זאת, הקשר קיים, מוסיף והולך, פוחת והולך. וכמו שאמרנו, השאלה היא, שאלתנו הראשונה, מה הקשר הפנימי, הרעיוני, שקיים בין חג סוכות לחנוכה. דבר נוסף, הגמרא בשבת בדף כ"ב בקטע רביעי, בסוגיה של חנוכה, מלמדת אותנו תנו רבנן, מצוות חנוכה, נר איש וביתו. ומהדרין נר לכל אחד ואחד. ומהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק 8, מכאן ואילך פוחת והולך, בית הלל אומרים יום ראשון מדליק 1, מכאן ואילך מוסיף והולך. המחלוקת הזאת היא בין בית שמאי לבית הלל, היא 100 שנה. אחרי שהחשמונאים נכנסו לבית המקדש. ושאלתנו השנייה היא, איך חגגו את חנוכה במאה השנים הראשונות? ההדרכה הראשונה שאנחנו מקבלים מחזל, בית שמאי ובית הלל, כמה מדליקים? זה 100 שנה לאחר כניסת החשמונאים למקדש. איך חגגו במאה השנים הראשונות? דרך השאלות האלה נראה דבר מאוד מאוד מעניין בעניינה של ההדלקה, עניינו של חודש כסלו, ואיך הדברים מתחברים אלינו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה הקשר הרעיוני בין סוכות לחנוכה, ואיך הגיעו את חנוכה במאה השנים הראשונות, כאשר אנחנו רואים בגמרא את הלימוד הראשון על חנוכה רק בזמן בית שמאי ובית הלל. מה עשו קודם לכם? אני אפתח בצורה הבאה. המהר"ל בגבורות השם מלמד אותנו בקטע החמישי, שלוש פעמים נאמר בכל התנך המילה ויאמינו ביחס לעם ישראל. פעם ראשונה כאשר בא משה לגאול אותם נאמר כדי לעשות קו, ויאמן העם כי פקד השם את עמו וכי ראה און ים. פעם שנייה בקריאת ים סוף נאמר ויאמינו בהשם עוד קו ובמשה עבדו. הר סיני, הנה אנוכי בא אליך באה וענן למען ישמע ודברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. הרי ג' אמונות שנתבררו ביציאת מצרים, ודע כי ג' אמונות הן יסוד הדת, וכאשר חס ושלום תיפול אחת מהן תיפול הדת בכללה. מהם ג' האמונות, מהם יסודות היהדות? אומר המהר"ל, א' אמונה בהשגחה פרטית. משה רבנו בא ואומר לנו יוצאים ממצרים עוד מעט, ויאמן העם כי פקד השם את עמו, השם לא שכח אף יהודי במצרים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. עוד אמונה, אין עוד מלבדו, קורא את הים, כי את מצרים הוציא אותנו משם, וגם בך יאמינו לעולם, אומר בורא עולם למשה רבינו בשעת קבלת התורה, אמונה תורה מן השמיים. וכך כותב לנו המהר"ל, האחת היא השגחה שהוא משגיע בתחתונים, ולא כמו שאמרו המינים עזב השם את הארץ. האמונה השנית, דילגתי כמה שורות, שהכל הוא ביד השם ואין דבר חוץ ממנו, וזו אמונת מציאות השם יתברך. האמונה השלישית, שידבר השם יתברך את האדם וייתן לו תורה, וזו אמונת תורה מן השמיים. אלה האמונות. ומעניין, בהמשך הקטע החמישי בקטע הנוסף, וכנגד אלו שלוש אמונות שהם שורשים ביסוד לדת, ציווה השם יתברך בשלושה רגלים, ונקראים רגלים על שם שהם רגלי הדת, שעומד עליהם הדת. למה? כי בחג הפסח מה קרה? יציאת מצרים, קריאת ים סוף. איזה אמונה התבררה? האמונה שאין עוד מלבדו, האותות והמופתים בקריאת ים סוף, ביציאת מצרים. בחג שבועות איזה אמונה התבררה? שהתורה מן השמיים. ובסוכות איזה אמונה התבררה? שמירתו עלינו, מורה על השגחה ושמירה שהיה עלינו, לא עזב אותנו, שמלתך לא בלטה מעליך, רגליך לא בצקע, היה איתנו. אלה האמונות, הרגלים, רגלי הדת, פסח, אין עוד מלבדו, שבועות, תורה מן השמיים, סוכות, אמונה בהשגחה פרטית. עד כאן דברי המהר"ל. אם ילך עם המהר"ל צעד נוסף, נראה דבר נפלא. כנגד ג' הרגלים, רגלי הדת, הרגלים שאנחנו חוגגים, שהם מהתורה, ישנם שני חגים מדברי סופרי, פורים וחנוכה. מה קרה בפורים? דבר ראשון, ונהפוך הוא. איזה מהפכה? כתב אשר נכתב בטבעת המלך אין להשיב, והנה הכל מתהפך ב-180 מעלות, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. פירוש הדבר, אין עוד מלבדו. עוד דבר קרה בפורים, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. קיבלנו את התורה ברצון. זאת אומרת, תורה היא מן השמיים. פורים כנגד פסח ושבועות. סוכות כנגד חנוכה. בחנוכה מה קרה? מסרת רבים ביד מעטים. השגחה פרטית. ומה זה רבים ביד מעטים? 12 בני מתיקיהו והוא. סך הכל 13 לוחמים כנגד אלפים, והכל התהפך. זאת אומרת, נקודת הפנים שמחברת את חנוכה וסוכות זה חגים שבהם אנחנו חוגגים אמונה בהשגחה פרטית. וכמה נפלא הרעיון של המהר"ל, כמה נפלא, כאשר בלעם רוכב על האתון והיא לוחצת אותו אל הקיר והוא מכה באתון, אותה אתון פותחת את הפה ואומרת לו למה זה יקיטה מזה שלוש רגלים. בלשון הקודש היא צריכה להגיד לו למה זה יקיטה מזה שלוש פעמים, מה זה רגלים? אומרים חז"ל בקטע השישי, רמזה לו, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה. אין לך עם מי להתחיל, רק עם היהודים שמאמינים שאין עוד מלבדו, והתורה היא מן השמיים ויש השגחה פרטית. אין שום סיכוי שתצליח לפגוע בהם. אין, אל תתחיל בכלל. זה מובן היטב למה האתון אמרה, למה זה הקיטני שלוש רגלים, מה עומד מאחורי המילה הזאת. ומעניין, הגמרא באירובין מלמדת אותנו בקטע השביעי, אמר רבי ירמיה ברבי אלעזר, שלושה פתחים יש לגיהנום, אחד במדבר, אחד בים, ואחד בירושלים. במדבר דכתיב, הירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, קורח ועדתו. בים מבטן שאול שיבתי, שמעת קולי, יונה בני אדם. בירושלים דכתיב נאום השם, אשר אור לו בציון ותנו לו בירושלים. ותני דבי רבי ישמעאל, אשר אור לו בציון זה גיהנום, תנור לו בירושלים זה פתחה של גיהנום. מה כתוב כאן בדברי חז"ל? שלושה פתחים לגיהנום, פלאי פלאים. במדבר קיבלנו את התורה, במדבר היה ברור לנו תורה מן השמיים. מי עומד מול זה? קורח ועדתו. וכשהוא עומד מול זה, הוא בעצם מעמיד את עצמו מול פתח הגיהנום של המדבר, וזה מה שקרה לו. הים זה הפתח אחר של גיהנום. מה קרה לנו על הים? האמונה השנייה, כמו שראינו, ואמינו בהשם ובמשה עבדו, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. מי עומד מול האמונה הזאת? פרעה. מה, אתה לא מבין מה שראיתם במצרים, שאתה מתחיל עם אלוקי השמיים והארץ? מה אתה מנסה עוד ברוץ אחרי? אז הוא נופל בגיהנום שפתחו של ים. והפתח השלישי, ירושלים. מה ירושלים? עולים לרגל, בעיקר בחג הסוכות, שהעולי רגלים היו רבים מאוד, יותר מכל חג אחר. כי הרי לפסח יש גם פסח שני. זאת אומרת שהשתמשו באופציה של פסח שני, אלה שבדרך רחוקה. אבל בסוכות כולם באו. כולם מגיעים. והולכים בעיר העתיקה. מאות אלפים. האדם יכול להרגיש, מי אני? אני בורג. אני פה אחד. ים של אנשים. לא, לא. אל תרגיש ככה. כל אחד הוא מיוחד. כל אחד יש בו משהו שאין באף אחד אחר. ברגע שהאדם מאבד את האמונה בהשגחה פרטית, הוא מוצא את עצמו על פתח הגיהנום, שנמצא איפה? בירושלים. אז הנה לנו, עד כמה חז"ל במקומות שונים באים לחדד את שלושת האמונות האלה, תורה מן השמיים, אין עוד מלבדו, והשגחה פרטית. וכפי שאמרנו, חנוכה זה החג של ההשגחה הפרטית. אם כך, נלך צעד נוסף. נאמר בסגל מתתיהו, בקטע השמיני, חג הסוכות יתקרב, הוא החג הנשמר אצלנו ביותר. והורדוס הניח לימים האלה לעבור, ובשאר העם דעתם נתונה הייתה לשמחות. אולם הקנאה שעוררה את חמתו בגלוי הפליגה אותו אפילו בתוך ימים טובים כאלה, כדי להכיש את עניין המזימה. מה המזימה שהייתה להורדוס? הוא הרג את כל החשמונאים, כי הוא רצה גם את המלוכה ואת הכהונה. הוא לא הסתפק במלוכה, רצה את הכהונה. אשתו, אחת מנשותיו, הייתה מרים החשמונאית. הוא השאיר בשבילה את אח של החי, בחור בן 18, קוראים לו אריסטובלוס. הוא מינה אותו ככהן גדול, כדי להראות שהוא השאיר כביכול את הכהונה, אבל מתוך מטרה שבהמשך גם אותו הוא יהרוג. עכשיו מה קרה? הגיע יום כיפור, ואריסטובלוס עובד בקודש. שכן, כשעלה הבחור אריסטובלוס בן 17 על המזבח, לפי החוק להקריב את הקורבנות, היה לבוש בגדי ישראל של כהנים גדולים, עשה את עבודת הקודש דגול ביופיו בקומתו, גבוהה כפי גילו, ומתוך קלסטר פניו נשקפת מידה רבה מאוד רוממות משפחתו, ראו פנים מיוחדות, עבר את ההמון נחשול של חיבה אליו, כולם גילו חיבה מיוחדת, וזכר מעשיו של אריסטובלוס זקנו ניצב חי, ולאט לאט הוכרעו הרגשות שלהם, והיו שמחים ונרגשים מאוד, ושלחו אליו קולות של ברכות, שנתערבבו בתפילות, באופן שחיבת ההמונים נעשתה גלויה לעין. וההודיה ברגשותיהם הייתה נראית כבזיזות יתרה בימי מלכותו של הורדוס. הם יותר מדי התלהבו, הוא דומה לסבא שלו, הוא עובד בצורה נפלאה, רואים את כל המשפחה שלו בפנים שלו. למראה כל אלה, הורדוס קיבל מידע שזה מה שקורה במקדש. החליט הורדוס להוציא לפועל את המזימה שזמם על הנער. כשעבר חג הסוכות, המלך סעד ביריחו, אלכסנדרה, שירחה אותם שם, כולם הגיעו, גמרו את החגים, הורדוס עשה איזה מסיבת קוקטייל לכולם, והוא נהג חיבה בהלם, הוא משכו לשתייה ללא חשש, והיה מוכן לשחק איתו, לעשות מעשה נערות כדי לסמכו. ומאחר שמזג המקום חם, עדיין אחרי סוכות ביריחו חם, מדי התעשו ויצאו כולם מהר מתוך חולשת החושים, עמדו ליד הבריכות הגדולות שהיו סביב החצר וצידנו עצמם בחום הלועד של צוערי היום. עושה את זה באמצע היום, קפצו לבריכה להצטנן קצת. בתחילה הסתכלו הסוחים בסוחים מבין העבדים והרעים, הורדוס, אריסטובלוס, הולכים בצד, שותים, מחזיקים איזה כוס ביד ורואים את הסוחים. אחר כך נלווה גם הבחור עליהם, הורדוס הוא שעורר אותו. הורדוס אמר לו, בוא תקפוץ למים. הוא אומר, לא, זה בסדר, לא, לא. לחץ עליו, הוא לא יכול להגיד לו לא. ואותם מרעיו של הורדוס נצטבו על כך, הכבידו עליו וחזרו והדבילו אותו בחשיכה היורדת, כאילו בדרך משחק. ולא ירפו מהסוחה עד שחנקו לגמרי. כך נרצח אריסטובלוס. ולא הגיע ל-18 שנים תמימות, והוא מחזיק בכהונה גדולה שנה. זאת אומרת, הם או משכו אותו בבריכה למטה, עד שהוא נגמר לו האוויר, והוא מת. ואז מה קורה? הגופה שלו על המים, וכולם צועקים, מה קרה? אבל כולם ידעו מה קרה. כולם מכירים את השתיק של הורדוס, הוא הרג אותו. מיד אחרי זה מודיע הורדוס, אין יותר חגיגות של חנוכה בירושלים. נגמר. במאה השנים הראשונות איך חגיגו את חנוכה? מי שרצה עלה לבד, עלה עם משפחתו, עלה עם מי שהוא רוצה, כמה ימים שהוא רוצה. יום, יומיים, שבוע, 8 ימים, חגג בירושלים. בא הורדוס אמר, נגמר. בא הלל ואומר, לא להיבהל, אין חנוכה בירושלים, יהיה חנוכה. מתי? בחנוכה. איפה? בבית היהודי. כל בית יהודי יש בו שולחן, יש בו מנורה, יש בו כיסא. מעין מקדש קטן. אז התחילו להדליק נרות בבית. אבל גם במקדש ימשיכו לחגוג את חנוכה. מתי ימשיכו לחגוג את חנוכה במקדש? בסוכות. כי אלה חגים שבעצם הרעיון הפנימי שלהם הוא בדיוק אותו דבר. אז בכלל פרטית. אז תוך כדי הריקודים בשמחת את השואבה, אומרת הגמרא בסוכה נון ג' בקטע התשיעי, תניא אמרו עליו על רבן שמעון גמליאל, שהשמח שמחה בת השואבה היה נוטל 8 אבוקות של אור. זורק אחת, נוטל אחת, ואין נוגעות זו בזו. 8 אבוקות של אור. זה נדיר. צריך מיומנות מיוחדת. ולמה דווקא 8? כדי לעורר את העם, אנחנו עכשיו גם חוגגים במקדש את מה? את הנס של חנוכה. ותוך כדי החגיגות הלל עצר את החגיגות, לקח את המיקרופון ואמר כמה מילים קצרות, כל שנה אותו דבר. מה הוא אמר? בקטע עשירי תניא, אמרו עליו על הלל הזקן שהיה שמח בשנות השואבה. אמר כן, אם אני כאן הכל כאן, אם אני כאן, מי כאן? מה זה? אם אני כאן, הכל כאן? הלל היה ענב. אלא הלל בא לחזק את האמונה של כל אחד. אם אתה כאן, הכל כאן. אם את כאן, הכל כאן. אם הוא כאן, הכל כאן. כל יהודי, כל יהודי, כל אחד יש לו חשיבות. שאין אותה לאף אחד אחר. וכל אחד צריך לחזק ולחדד את האמונה במיוחדות שלו ובהשגחה פרטית. והיה ממשיך ואומר. הוא היה אומר, למקום שאני אוהב, שם רגליים מוליכות אותי. אם תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. אם אתה לא תבוא אל ביתי, אני לא אבוא אל ביתך. איפה שתכניס את הקדוש ברוך הוא אומר, אני אכנס. בורא עולם יקנה, שנאמר בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. ואז הוא היה מסיים, אף הוא ראה גולגולת אחת שצף על פני המים. מה זה גולגולת? הוא ראה דד בדי, ראה אדם מת על המים. אמר על דעתף את התפוך ומטפייך יתופון, מי שהרג אותך עוד יערגו גם אותו. למי הוא התכוון? לאריסטובלוס, שאורדוס הרג אותו. אז במקדש הוא כבר הודיע, הרגו אותו, אתה דאגת, ידאגו גם שאתה תמות. יש בעל הבית, יש חשבון. זה היה אורדוס, זה היה החגיגות של חנוכה. חגגנו אותם במקדש, העברנו אותם לבית, המשכנו לחגוג חנוכה בסוכות במקדש. ולכן חנוכה, איך אומר הרמב״ם בקטע 11, כמה נרות הוא מדליק בחנוכה? מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, בין שהיו אנשי הבית מרובים, בין שלא היה אלא אדם אחד, והמעדר מדליק נרות כמניין אנשי הבית, וכך הלאה. ועושה מצווה מן המובחר, מדליק נר לכל אחד בליל הראשון, ומוסיף והולך. אבל מצוותה שיהיה כל בית ובית. חנוכה זה החג של הבית, חג של הבית, של הקדושה שבבית, של המיוחדות של הבית שלנו, עם ישראל, שאין אצל אומות העולם. ומי עיקרו של בית? אמא. אז איך מתחילים ללכות חנוכה בקטע ה-12? וכתב בכסלב שמונה ימי חנוכה, עשרים בסוד ובתענית, מותרים בעשיית מלאכה. אבל בנוהגות אנשים שלא לעשות מלאכה בעוד הנרות דולקים. כך פותחים חנוכה. נוהגות אנשים. מה פתאום ככה פותחים? אז לא בגלל להזכיר את הנש של יהודית, יצר את כל המוטיבציה לבני חשמונאי לצאת להילחם. הרי מה הייתה הגזרה? ככה זה מלמדים אותנו. את הגזרה הייתה כל מי שניסית, תיבעל להגמון תחילה. והיא התחתנה וההגמון החלט לקחת אותה. היא אומרת לבעלה, אני הולכת, אל תדאג, אני עוד מעט חוזרת. כל החתונה נמצאים שם האנשים של ההגמון, והם מחכים שהחתונה תיגמר, והיא הולכת, לוקחת את התיק, כמו שהיא לובשת בגדי קלה, חדה מתארים את זה. היא מגיעה להגמון, היא אומרת לו, רקדתי כל החתונה, וכולם בחור, היא אומרת, מה אתם בוגרים, תרקדו עכשיו זה חתונה. היא מגיעה להגמון, היא אומרת לו, רקדתי כל החתונה, לא אכלתי כלום, אולי נאכל משהו. אז הוא אומר לה, בבקשה, מה נאכל? היא אומרת, חלב. היא רוצה ארוחה חלבית. ומה היא עשתה? הוא שתה נרדם, חתכה לו את הראש, הרדימה אותו, לקחה אותו, שם את זה בתיק, יצא, הביאה את זה, אמרה, הנה, חזרתי. וזה עשה את כל המהפך. את כל המהפך זה עשה. מקצה לקצה. אבל לא רק בגלל זה. הסיבה גם, שנהגו אנשים שלא לעשות מלאכה, מהי הסיבה? הסיבה היא נר איש וביתו. עיקרו של בית, הדגש הוא על הבית. בעצם כל המלחמה של היוונים הייתה על המקום. הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. זאת אומרת, כשיש לנו שולחן, אז על השולחן אפשר להניח דברים. אז השולחן בעצם הוא המקום, הוא מאפשר לדבר להיות עליו. הקדוש ברוך הוא כביכול הוא המקום, ויש אפשרות להיות עליו, אבל לא רק להניח עליו, אלא גם הדבר עצמו שמניחים על השולחן, גם זה נוצר על ידי מי? על ידי הקדוש ברוך הוא. המקום, המושג של בורא עולם נקרא בשם מקום, פירוש הדבר, הוא הכל, ממנו הכל ושלו הכל. פרשת ויצא, שש פעמים בתחילת הפרשה נאמר פעם אחר פעם המקום, ויפגע במקום, וילן שם, עוד פעם המקום, ויקח מאבני המקום. והכלי יקר מעריך בעניין וכותב שזה כנגד בתי מקדשות, גם בהתחלה וגם בהמשך, שלושה בתי מקדשות. זה היסוד של המקום. ועל זה הייתה המלחמה הגדולה. לכן מאוד מאוד מעניין, מאוד חז"ל מלמדים אותנו, זה לא לפנינו, שמשה רבינו מברך את השבטים, מגיע לשבט לוי, בין היתר אומר לו, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, נחץ מותניים כמיו ומסניו מין יקומון. אומר לנו רשי, מה זאת אומרת ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, נחץ מותניים כמיו? ראה שעתידין חשמונאי ובניו להילחם עם היוונים ולהתפלל עליהם לפי שהיו מועטים, י"ב בני חשמונאי ואלעזר, כנגד כמה רבבות. וכך אמר, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה. פעם יחידה בכל התורה שהראשי תיבות של המילה מקום נמצא, זה כאן. ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ, מותניים מן, כמיו, קוף, ומסתניו וב, מין יקומון. זאת אומרת, המילה מקום רמוזה בפסוק שבו משה רבינו רואה שעתידים בני לוי להילחם בחשמונאי. מעניין ביותר, איפה בפעם הראשונה בתורה מופיעה המילה מקום? היא קבוע המים ממקום אחד, זה הבריאה. אבל איפה ביחס לבני אדם, בפעם הראשונה בתורה מופיע המילה מקום? בפעם הראשונה בפרשת לך לך. התורה אומרת לנו, אברהם אבינו יוצא לארץ, והלך אברהם כאשר דיבר אליו השם, והלך איתו לוט וכו', ויקח אברהם את שרה אשתו, והלכו ויעבור אברהם בארץ, עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. הפעם הראשונה שמופיעה המילה מקום זה ביחס לשכם. אומר החתם סופר באחד מדרשותיו לחנוכה בשנת תף קוף צדיק א', הוא כותב, כשיעקב אבינו שולח את יוסף לשכם, מה הוא אומר לו? הנה אחיך רואים בשכם. יען, כותב החתם סופר, כל מעשי הבנים רמוזים במעשי האבות. כמו שהעריך הרמב"ן, ונראה לי, אומר חתם סופר, כי מלחמת יוונים והניצחון של הכהנים החשמונאים רמוז במלחמה שהייתה לבני יעקב, איפה? בשכם. כי בימי היוונים לא גלו מארץ ישראל, אלא בתוך ארצם היו יושבים. ועל ידי הגזרה שכל הניסיתי באל ההגמון תחילה, התחילה המלחמה. והנה הוא הדין על ידי דינה, לקחו את דינה, אז גם שם התחילה מלחמה. ואיך המלחמה הייתה שם? מסרו רבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים, רק בני יעקב מול כל אנשי שכם. והניצחון היה על ידי לוי. לוי הוא זה ששם הוביל את המלחמה בשכם, ואחר על ידי הכהנים. ובסוף תיארו המקדש ונעשה נס בשמן. אותו דבר שם אומר להם יעקב, יתארו והחליפו סימנותיכם ונקומה ונעלה בית אל, ויצב שם הצבא ויצוק עלי השמן. חזרנו לבית המקדש, ומה? הדלקנו את המנורה. ויען כי ראו כי שם נעשה להם נס, וגם עתיד לעתיד יהיה הנס הזה, על כן הלכו לראות בשכם, ומילו ליבם לשלוח יד ביוסף. הם ידעו ששם יהיה נס, אז מילו ליבם לשלוח יד ביוסף, וישבו לאכול לחם ומחו אחריהם מתוך אכילה ושתייה. לכן לא קבעו בחנוכה לשמחה ומשתה, כי הם להודות ולהלל, כיוון שהאחים חטו שם, איפה? בשכם, באכילה ובשתייה, בשעה שמחו את יוסף. זה לא יום טוב שאוכלים ושותים, עושים סעודת הודעה לקדוש ברוך הוא, אבל זה לא כיום טוב, סעודת יום טוב, סעודת מצווה. אז הנה לנו המקום הראשון בתורה שמופיע המילה מקום, זה בשכם, עד מקום שכם. וזה רמוז בברכה שמשה רבינו מברך את שבט לוי, כפי שראינו, מחץ מותניים כמיו ומכמיו ומסנה מריקומון, שכותב לנו רשי, שהתפלל עליהם כמועטים בני חשמונאי מול היוונים. אז רואים שבעצם כל המלחמה, כל המאבק, היה בעצם על מה? על המקום. והתיקון זה על ידי המקום. מה זאת אומרת על ידי המקום? כותב לנו רשי, בתחילת הפרשה, ויצא יעקב מבאר שבע ואלך הרנה. ויצא. למה כתוב ויצא? לא צריך לכתוב אלא וילך. אז למה הזכיר יציאתו? אלא מגיש יציאה צדיק מן המקום, עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא עודה, הוא זיווה, הוא אדרה. יצא משם, פנה הודעה, פנה עזיבה, פנה אדרה. אז עד היום איך היינו רגעים ללמוד? כשצדיק נמצא בעיר, הוא וואה, יש פה צדיק גדול, זה כולם באים לעיר, אבל כשהוא יצא, אז פנה הוד, פנה הור, פנה... אז אדרה, אבל למה כותבים את זה? זה לא דבר מיוחד ליעקב, זה לא שבח, זה לא שבח מוות. אם הוא יצא ובעיר לא נשאר שום דבר, אמר, זה שבח ליעקב? שישאר בעיר. אומר החתם, אומר השפת אמת, פילי פלאים, כשהצדיק בעיר, כולם באים לאיפה? לעיר, לצדיק. אבל כשפנה צדיק, עכשיו זוכרים את העיר בגלל הצדיק שהיה שם. איך אומרים? היית ברדין? מה יש ברדין? כלום, אבל ברדין היה פעם חופץ חיים ברדין. אז ברגע שהוא יצא מן העיר, זה המעלה, שהוא השאיר כזה רושם על העיר בזמן שהוא היה, שגם כשהוא יוצא, עדיין העיר הזאת זה מושג. עדיין העיר הזאת זה משהו, פנה עודה, פנה זיבה, פנה הדרה, אבל כל זה עכשיו עבר מי הצדיק למה? לעיר עצמה, למקום עצמו. זה המלחמה הייתה. וכל המקדש נחרב, כביכול, פנה עודו, פנה זיבו, פנה הדרו, שהכל היה בעיני בשר, ראינו את הניסים, הכל נשאר. זה המקום. זה המקום שנשאר, כל המקומות האחרים כבר מזמן חלפו, עברו, נעלמו, ולא נשאר מהם כלום. זה חזם מלמדים אותנו. כל המלחמה בעצם הייתה על מה? על המקום. כל המלחמה הייתה איך באמת אנחנו יכולים לחבר פה את המקום עם למעלה. הם לא הבינו את זה. הם אמרו, אתה רוצה ללמוד, תלמד כמה שאתה רוצה. חוכמת יוון הידועה, אבל לא לחבר את זה לחיים. לא לחבר את זה לחיים. ופרצו חומות מגדלי. חומה זה תורה, מגדל תלמידי חכמים. חומה זה בתי כנסיות. מגדל זה המתפללים. זאת אומרת, הם ניסו לעצור, הם ניסו לחתוך בין התורה ובין לומדיה. בין בתי כנסיות ובתי מדרשות ובין אלה שבאים משם. לא לחבר אותם, לא להוציא את זה ליום יום. אתה רוצה ללמוד, אתה תלמד כמה שאתה רוצה, אבל להוציא את זה ליום, זה לא. כי בגלל שאנחנו מוציאים את זה החוצה, אז אנחנו בעצם מה עושים? מרחיבים את המקום, מגדילים אותו. לכן איפה מדליקים נר חנוכה? על הפתח, מבחוץ. למה? אנחנו מרחיבים את המקום, מוציאים אותו החוצה. זה הנר שנשאר. ולכן המצוות חנוכה בקטע ה-13 נאמר, מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד. וצריך אדם להיזהר בה, כדי להודיע הנס. ולהוסיף בשבח האל ועוד היה לו על הניסים שעשה לנו, ואפילו אלו מה יוכל אלא מן הצדקה, שואל ומוכר כסותו, לוקח שמן ונרות ומדליק. זה לא יאומן, אדם מוכר את בגדיו כדי לקנות נר חנוכה. אני מבין שאדם מוכר את בגדיו כדי לקנות דלת כוסות לליל הסדר, זה ברור, זה הפך אותנו לאבא, יציאה מבית עבדים. אבל מה פתאום אדם מוכר את כסותו כדי לקנות נר חנוכה? כי נר חנוכה בעצם זה, כל המאבק זה על הנר הקטן הזה. כל המאבק זה על ההשגחה הפרטית. כל המאבק זה על המקום. המקום. כשיש את המקום האמיתי שמבטא את בורא עולם, זה מה שנשאר. איך תמיד אנחנו אומרים, באים לגלות אמריקה או כל גלות אחרת, הרבה פעמים נר חנוכה נופלים בחגים של אומות העולם. וכל העצים וכל הבתים מקושטים עם נצנצים ועם אורות, וזה נראה יוצא מן הכלל, ואיזה נר חנוכה מסכן באיזה קומה בקושי דולק שמה, בקושי רואים אותו, צריכים משקפת לראות אותו. אבל כשיש בלקאוט, הפסקת חשמל, מה שנשאר דולק זה נר חנוכה. אז רואים איפה המקום האמיתי, אז רואים איפה באמת יש את האור האמיתי, איפה הוא נמצא, איפה הוא קיים, זה המקום. אז זה חנוכה. לכן חנוכה זה נר איש וביתו, נר לכל אחד ואחד. לכל אחד יש את המקום שלו, כל אחד יש את המיוחדות שלו. וכשיש את ההרגשה הזאת ואדם מבין שאדם יכול לגלות את המיוחדות שלו, עד כמה שהוא מחובר עם בורא עולם, אז גם אם מבטלים את חנוכה בירושלים במקדש, מעבירים את זה לבית. אז הלל אומר, אין מה לדאוג, אם אני כאן הכל כאן, אם אתה כאן הכל כאן, כל אחד המיוחדות שלו, זה חנוכה. כשרואים את הדברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת, אז באמת רואים את הניצחון הגדול שלנו, שרבי פונוביץ' עמד בשערי רומא שם עם החנוכיה, החרוטה, עמד שם ואמר, טיטוס, טיטוס, איפה אתה ואיפה אנחנו? אתה ממזמן כבר נעלמת. אין, אנחנו פה, אנחנו נמצאים, אנחנו מקימים דורות דורות, הכל נבנה. זה המקום. לכן יעקב אבינו יוצא אל הגלות, וזה בעצם הירידה שבחינת מעשה אבות סימה לבנים, כפי שחזל מתארים את זה, המקום תופס מקום. עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, כנגד בתי מקדשות. עד ויקרא למקום ההוא מחניים, בסוף הפרשה, שחוזרים בחזרה המחנות, מלאכי מעלה שיורדים, ומלאכי מטה שהיו בחוץ לארץ שעולים למעלה. נראית הדברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת, ניתן לעצמנו את האפשרות כל לילה להתבונן, ולו דקה אחת, דקה אחת על נרות חנוכה. כמו שכותב רבנו יונה, שרתחת העיניים, הדמעות מתקנות. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, בחנוכה לא צריך דמעות, רק מסתכלים על הנרות דקה, דקה כל לילה. מרזיר לנו אור, כשיוצא לנו מבט אחר, הסתכלות אחרת, ויכולת באמת להבין שמלוך כל הארץ כבודו, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. ממקומך מלכנו תופיע, יתגלה בצורה מהירה, ודרך זה נגיע לאור הגדול, מנרות חנוכה לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאור. להתחיל שבוע במוצאי שבת, תוכל שבוע הזה, תוכל ברגע מיוחד.